אנחנו נמצאים בימים שנקראים ימי בין המצרים, ובימים אלה בבין המצרים צריך ללמוד עניינים שקשורים לבית המקדש, לבית הבחירה, על פי ההוראה של הרבי שצריך להתעסק בעניינים האלה. וכפי שגם נראה היום בשיעור, בין השאר למה חשוב ללמוד את העניינים האלה בתקופה הזו. השיעור שלנו יהיה מבוסס על פסוק שהוא פסוק מרכזי בנושא של בניית בית המקדש, ועם הביור של המדרש על הפסוק הזה. והביור של המדרש הוא לכאורה תמוע, ונראה את ההסברים איך מבינים את הפירוש של הפסוק על פי המדרש, ואיך מיישמים את זה בפועל ממש בחיי היום יום. הפסוק הוא בפרשת תרומה, פסוק מפורסם שכתוב: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כולנו יודעים שהפסוק הזה הוא המקור למצווה על בניית המשכן לראשונה, והוא גם המקור על הציווי לבנות את בית המקדש גם בכל השלבים שלו, גם כשהקימו את זה בגלגל, בנוב, בגבעון, בשילה, לאחר מכן בירושלים. אז כל שלבי המקדש כולם כלולים בציווי הראשון והנצחי: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. המדרש בספרי אומר דבר מעניין, הוא אומר ביטוי מאוד שצריך לדעת איך להתמודד עם הביטוי הזה. מה אומר המדרש? הוא אומר כך: הרי הפסוק אומר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הפסוק גם יכל היה לומר ועשו מקדש ושכנתי בתוכם. הוסיף הפסוק את המילה לי. מה המילה הזו? מה המשמעות של המילה הזו? מה העוצמה שתמונה במילה הזו לי? אומר הספרי וגם במדרש כלל מעניין: בכל מקום שנאמר לי, כל מקום שהתורה מוסיפה בציווי או בהקשר כזה או אחר את המילה לי, מה הפירוש של המילה לי, מה העוצמה שיש בזה, קיים לעולם ולעולמי עולמים. כל מקום שכתוב לי, זה אומר שהציווי הזה הוא קיים לעולם ולעולמי עולמים. זאת אומרת, אין שינוי אף פעם בדבר הזה שעליו נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת שאין אף פעם הפסקה במקדש, המקדש קיים לנצח. זה הפירוש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה ציווי תמידי, והמקדש גם קיים באופן נצחי ובאופן תמידי. זה הפירוש קיים לעולם ולעולמי עולמים. ויש ביטוי נוסף שהמדרש אומר, ששם בביטוי השני מתווסף לנו עוד הדגש, ובמידה מסוימת הוא אפילו יותר חזק מהביטוי הקודם. מה המדרש אומר? בכל מקום שנאמר לי אינו זז לעולם. המדרש אומר שאיפה שכתוב את המילה לי, אז זה לא רק הכוונה היא שזה קיים לעולם ולעולמי עולמים, אלא אין בו תזוזה אף פעם, הוא לא זז מהמצב הראשון שלו, אינו זז לעולם, לא בעולם הזה ולא לעולם הבא. הדבר נשאר באופן כזה בלי תזוזה, בלי שינויים, לא בעולם הזה ולא לעולם הבא. והמדרש גם כן מביא את הפסוק הזה שאנחנו הבאנו, שכתוב במקדש, כתוב ועשו לי מקדש, שמה הכוונה? לי שאינו זז, שאף פעם אין תזוזה בעניין. ברור לנו שברגע שאנחנו רואים כזה מדרש, הדבר מיד מעלה לנו תמיה איך זה מסתדר עם המציאות. כי הרי במציאות בפועל ממש היום אין לנו את המשכן, אין לנו את מקדש שילה, לא את מה שעשו בנוב ובגבעון ובגלגל. גם בית המקדש עדיין לא נבנה, הוא חרב. אז לכאורה שינויים בוודאי שיש מאז שבנו את המקדש עד שאנחנו מצפים שיבנה מחדש. אז איך זה מסתדר גם עם הביטוי שכתוב בספרי שהוא קיים לעולם ולעולמי עולמים? אם כתוב לי, אז זה קיים לעולם. ועוד יותר מזה, המדרש מוסיף, אינו זז לעולם. מה פירוש אינו זז לעולם? הוא לא זז, הוא באותו מצב שהוא היה, באותו מצב הוא נשאר, אין שינוי. אם המדרש היה אומר שהוא לא זז בעולם הבא, בסדר, יש בית מקדש רוחני שנמצא למעלה בעולם הבא, כמו שידוע שיש ירושלים של מעלה ויש בית מקדש של מעלה, בסדר, הוא לא זז, הוא נמצא תמיד בעולם הבא. אבל בעולם הזה הגשמי, לכאורה, בוודאי שיש תזוזה, כי בעולם הזה הגשמי בית המקדש כרגע לא קיים, הוא לא נמצא, הוא נמצא במצב של חורבן. אז מה מתכוון המדרש? כל מקום שהתורה אומרת לי אינו זז. השאלה היא ברורה ואין טעם וצורך להאריך בזה, אנחנו צריכים בעיקר לחפש את הביורים על הדבר. אז נמצא על השאלה הזו המפורסמת כמה וכמה ביורים. אנחנו נביא שני ביורים שכתובים במפרשי המדרש. ביור אחד שהרבי אמר פעם, זה נמצא בלקוטי שיחות בחלק י"ח, ואחרי הכל יבוא ביור רביעי שהרבי הצמח צדק אומר. בשיחה הזו הרבי יסביר למה, מה מיוחד דווקא בביור של הרבי הצמח צדק, שהביור הזה של הרבי הצמח צדק, למה בכלל לא היה צריך להביא את הביור שלו אחרי שכבר יש שני ביורים במדרש, ויש ביור נוסף שהוא לכאורה מבוסס על מדרש, הרבי מביא את זה בלקוטי שיחות. אז לכאורה יש כבר ביורים פשוטים לכאורה לשאלה הזו, ואף על פי כן הרבי הצמח צדק, שיודע את כל העניינים הללו, מביא דבר חדש. מה התוספת המיוחדת בנקודה הזו שהרבי הצמח צדק מביא, שבלעדיה לכאורה עדיין חסר בהבנת העניין? זה בעצם יהיה מהלך הדברים שנלמד היום. אז בואו נראה קודם מהם הביורים הכתובים במקורותינו על השאלה הזו. נראה איך לפי סדר. יש על המדרש פירוש שנקרא יפה תואר. במדרש רבה למטה, אם תסתכלו תראו, כמו שיש בגמרא רש"י, על המדרש יש יפי תואר. אז בפירוש יפי תואר הוא שואל בעצם את אותה שאלה, והוא אומר כך, לשונו של היפי תואר: במקדש והמזבח יראה שאף על פי שבבניין שלמה נסתלקו, מכל מקום הם קיימים לעולם במקום שנגנזו, ולא יהיה בהם הפסד. מה אומר בעל היפי תואר? שהבית מקדש קיים. איפה הוא קיים? אמנם הוא לא קיים למעלה, אבל הוא נגנז, ככה הוא אומר. קודם כל צריך להבין מה הוא מתכוון, כי מילא על המשכן אנחנו יודעים שהקרשים והקרסים וכל היריות וכל חלקי המשכן הם כולם נגנזו באמת, הם לא נחרבו, הם נגנזו. אבל לכאורה על בית המקדש לא כתוב את הלשון שהוא נגנז, בית המקדש הרי נחרב, הרי נשרף. מה מתכוון בעל היפה תואר שבית המקדש נגנז?
הרי
הוא אומר בניין שלמה, הוא מדבר, הוא אומר על בניין שלמה שהוא עליו אומר את הלשון נגנז. אז באמת הרבי שואל באחד ההערות, הוא אומר צריך עיון למה מתכוון בעל היפי תואר, כי הרי רק על אוהל מועד כתוב את הלשון נגנז, ואילו על בית המקדש לא כתוב את הלשון נגנז. אז רבי אומר שאולי הכוונה שלו היא בעיקר לשערים של בית המקדש, שיש הרי את הלשון באיכה שכתוב תבוא בארץ שעריה. על השערים של בית המקדש כתוב שהם תבוא בארץ, זאת אומרת הם נגנזו במקומם. אולי לזה הכוונה שלו. הרבי נשאר בצריך עיון, אבל איך שלא נסביר מה מתכוון בעל היפי תואר בפירוש שלו, אז מה הוא מסביר? הוא מסביר שהכוונה היא שאומנם בית המקדש בפועל נחרב, אבל מכיוון שנגנז, חלקו נגנז, אז הוא ממשיך להיות קיים, ועל זה נאמר הלשון קיים לעולם ולעולמי עולמים. זה אופן אחד איך להסביר את העניין. אופן אחר שכתוב במקום אחר, יש מקום שנקרא ספרי דבי רב, שם הוא מסביר שהעניין הוא באופן רוחני, לא באופן גשמי. מה הוא מסביר שם? הוא אומר שאומנם בית המקדש עצמו נחרב, אבל הקדושה של בית המקדש קיימת לנצח. הוא מביא את ההלכה ברמב״ם שהקדושה ששלמה המלך שקידש את המקום, הוא קידש את ירושלים, קידש את בית המקדש, קידש את העזרה, אז הוא קידש את המקום לא רק לזמן שהמקדש עמד בית ראשון, אלא הוא קידשן לשעתן וקידשן לעתיד לבוא, קידש את זה לנצח. במילא מה זה אומר? זה אומר שהקדושה הרוחנית של בית המקדש קיימת לנצח עד היום הזה. ובמילא מכיוון שהקדושה קיימת, אז אמנם הבית עצמו, הבניין עצמו לא קיים, אבל הקדושה קיימת. ומכיוון שהקדושה קיימת, הוא מביא על זה גם כן את הפסוק, ושימותי את מקדשיכם. מה זה נקרא ושימותי את מקדשיכם? אף על פי ששוממים, אפילו שהם נמצאים במצב של שממה, בקדושתם הם עומדים. הקדושה הרוחנית קיימת. ומכיוון שהקדושה הרוחנית קיימת, זה אף פעם לא נעלם, כמו שאנחנו יודעים שעל פי הלכה, גם היום יהודי שיעלה להר הבית, אז יש בעיה הלכתית, הוא לא יכול להיכנס ולהסתובב שם בצורה חופשית, מכיוון שכולנו טמאים, והמקום הוא מקום קדוש, ואסור להיכנס לטמא במקום הקודש, ובמילא זה אומר שהיום הקדושה קיימת. במילא זה עונה על השאלה, איך אומרים שהקדושה, שכל מקום שנאמר לי קיים לעולם ולעולמי עולמים, הרי המקום נחרב, הוא קיים. מה קיים? הקדושה קיים. זה שהם קיימים שם זה לא אומר שמותר להם להיות קיימים שם. זה שהם קיימים שם זה לא אומר שזה רצוי שהם קיימים שם. לבעל יהודי שרוצה לשמור תורה ומצוות יש לו את ההגבלה. אז זה שני ביורים שכתובים להסביר את העניין. יש ביור שלישי שהרבי מביא את זה באחד השיחות, בלקוטי שיחות. שם הרבי מדבר על הצורך ללמוד היום בזמן הגלות ענייני בית המקדש, ללמוד הלכות בית הבחירה, ללמוד בתנ"ך בספר יחזקאל על בית המקדש. יש עניין. למה? הרבי מביא מדרש מעניין שמתי שהקדוש ברוך הוא שלח את יחזקאל הנביא לעם ישראל לספר להם על בניין בית המקדש העתיד להיבנות, והרי יחזקאל הנביא ניבא על בית שלישי, ויחזקאל הנביא לפני שהוא נשלח, לפני שהוא הלך לשליחות שלו, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה שולח אותי עכשיו לספר להם על בית שלישי? הם כרגע נמצאים בגלות, כשיבוא בית שלישי הם יראו את זה והם יענו מהעניין, למה צריך היום להתחיל ללמד אותם דברים שהם לכאורה לא מעשים? אמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל הנביא, וכי בגלל שבניי נתונים בגולה יהיה בניין ביתי בטל? עצם הדבר שיהודים לומדים על בית המקדש, עצם הדבר שיהודים קוראים בתורה על בית המקדש, זה עצמו בניית בית המקדש ברמה רוחנית. אנחנו בונים כרגע את בית המקדש. אמנם לא בונים את הבית ושמים לבנים ואבנים אחד על השני, אבל הלימוד זה סוג של בנייה רוחנית של הבית. וכך אמר הקדוש ברוך הוא יחזקאל, הבנים שלי בגלות, אבל למה שהבית שלי יהיה בטל? זה שהם בגלות וילמדו את הצורה של בניית בית המקדש, הם ממשיכים לבנות את בית המקדש כרגע. זה הביור שהרבי אומר על כך בלקוטי שיחות. לכאורה, לפי כל הביורים הללו, הכל מצוין, הכל טוב, לא חסר שום דבר בהבנת העניין, שאומנם הבית בפועל חרב, אבל מכיוון שנאמר לי, וכל מקום שנאמר לי אינו בטל לעולם, אז אין שום בעיה, או לפי הביור הראשון שיש חלקים מסוימים שהם גנוזים למטה, או לפי הביור השני שהקדושה אף פעם לא זזה מהמקום, או לפי הביור השלישי שעצם הלימוד על ענייני בית המקדש זה עצמו צורה וסוג של בנייה של בית המקדש. אז הכל בסדר. בא אבל הרבי הצמח צדק בספרו אור התורה, שזה מאמרי חסידות על פרשת תרומה, על הפסוק הזה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אז שם במאמר הוא מסביר עכשיו, איך אפשר להבין, הרי כתוב לי, בכל מקום שכתוב לי אינו זז לעולם, הוא מביא ביור חדש, שהוא לא לפי מה שאמרנו עד עכשיו. מה הרבי עצמו הצדק אומר? הוא אומר, מכיוון שיש גמרא שאומרת, הגמרא הזו במסכת מגילה ידועה בקונטרס המיוחד שהרבי הוציא על בית רבינו שבבבל, שם הכל נבנה על הגמרא הזו. בגמרא כתוב ויהיה להם למקדש מעט, ושם בגמרא כתוב שבתי כנסיות ובתי מדרשות זה מקדש מעט, כמו שאנחנו יודעים היום איך קוראים לבית כנסת, זה מקדש מעט. אומר הרב שמח צדק, איך יהודי היום מקיים ועשו לי מקדש כפשוטו? על ידי זה שהוא בונה בית כנסת, על ידי שבונים בית מדרש. ברגע שבונים בית כנסת או בית מדרש, מקיימים ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ככה אומר הרב שמח צדק. מה אתה אומר? אני מדבר כרגע על המצווה של ועשו למקדש. המצווה הזו, לקיים את המצווה הזו של ועשו למקדש, איך מקיימים את המצווה הזו, הרי זה מצווה בתורה, אומר על די ש... והרי כתוב, המדרש אומר שמכיוון שכתוב לי, אז אין בזה אף פעם הפסקה בעניין הזה. אומר, אין הפסקה. אמנם אין בית המקדש בירושלים, אבל יש בית כנסת בנהריה, יש הרבה בית כנסת בכל הערים והעיירות, כל בית כנסת שבונים זה ועשו לי מקדש ושכנתי מתוכם. ככה הוא אומר.
בכל מקום אשר כתוב,
כל מי, עוד מעט נראה, עוד מעט נראה. כרגע בפשטות זה מי שבונה בית כנסת ומסייע לבנייה של הכנסת, כמו בית המקדש. הרמב"ם כותב בהלכה שאיך מקיימים בפועל, איך קיימו בבית המקדש, תסתכלו בלכות בית הבחירה, הכל חייבים לסייד בעצמם, בגופם או בממונם, אנשים, נשים וטף, כל אחד, לא כל עם ישראל קיים ועשו למקדש, לא כולם היו פועלים שבנו. כל אחד, או שהוא נתן כסף למניעה, או שהוא נתן את החוכמה שלו, את התרומה, כמו התרומה במשכן, בכל צורה שאיש אדם נותן את הסיוע לבית כנסת, וזהו מקיים ועשו למקדש. כך אומר הרב עצמו הצדק. רבי שואל, מה לא היה טוב לרב עצמו הצדק בשלושת הביורים שדיברנו עליהם קודם, שהיה צריך להביא דווקא את הביור הזה? הרב יסביר לכאורה מה לא, נראה מיד, מה לא היה טוב בביורים הקודמים, אבל העניין נגמר בשאלה שלכאורה מה הוא מרוויח בביור הזה, הרי גם הביור הזה לכאורה לא מושלם, לכאורה. אז הרב מסביר כך, מה לא הסתפק הרב עצמו הצדק בביור הראשון? בוא נלך לפי סדר. מה היה הביור הראשון? שמכיוון שיש חלק של בית המקדש שגנוז, אז מכיוון שיש משהו גנוז, אז לכן בזה מתקיים ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. רבי אומר ש... טוב, למה הביור הזה קצת דחוק? מובן. למה מובן? כי אם ניקח את הלשון הראשון שהבאנו מהספרי, שהספרי אומר כל מקום שנאמר לי קיים לעולם או לא לעולמים, בסדר, קיים, לא כתוב איפה. גם אם הוא קיים בצורה גנוזה, זה קיים. אבל המדרש לא אומר קיים. מה המדרש אומר? אינו זז לעולם, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מה פה שאינו זז בעולם הזה? שגם בעולם הזה הוא לא זז. אם נאמר שהעניין בא לידי קיום וביטוי בכך שהוא נמצא באדמה, אז הוא זז, הוא כן זז. בעולם הבא הוא לא זז, אבל בעולם הזה הוא זז. אז אם בעולם הזה הוא זז, אז זה הרי בעצם הצדק אומר, אז הביור הראשון של בעל היפה תואר קצת, זה מסתדר על הלשון של הספרי, אבל זה לא מסתדר על הלשון של המדרש, כי כתוב אינו זז, ובפועל הוא כן זז.
לא, אם הוא בתוך האדמה הוא לא יכול לזוז.
אבל הוא זז לא, מהמצב הראשון קודם. שלו, הקודם שלו. אבל... אז זה השאלה, אז זה מובן למה יש קושי בביור הראשון.
מה, שכינה לא זזה מכותל מה?
אנחנו לא מדברים כרגע על שכינה, דיברנו לכאורה על, על הבניין, והבניין זז. לפי הביור השני, מה היה הביור השני? שהשכינה לא זזה. ובאמת השכינה לא זזה מהמקום, אולי זה הכוונה. אומר הרבי, הרבי עצמו הצדק לא מרוצה גם מהביור הזה. מדוע? כי בפשט ועשו לי מקדש, זה ציווי על מי? על השכינה או עלינו?
עלינו.
אז הנה היה ציווי על השכינה, בסדר? זה לא זז אף פעם, השכינה לא עזבה. ודאי. אלא על מי הציווי? עלינו. עלינו, היום אנחנו יכולים... זה שהשכינה לא זזה, זה לא אומר שאצלנו המצווה קיימת. המצווה מבחינתנו לכאורה היום היא לא באותו אופן, אנחנו כיום לא יכולים לקיים את זה, כי כיום אנחנו לא חכים שמשיח יבוא והוא יבנה את בית המקדש. אז הביאור הזה הוא לא מספיק מתלבש במילים של קיים לעולם. מה קיים? המצווה לא קיימת, אנחנו לא יכולים לקיים אותה, יש הפסקה. אז לכן אמר רבי עצמא צדק, טוב, הביאור הזה גם לא לגמרי מובן. בוא נגיע לביאור השלישי, שהביאור השלישי שכתוב בלקוטי שיחות, המבוסס אבל על המדרש. מה המדרש אומר? שעצם הדבר שאנחנו לומדים על בית המקדש, בזה אנחנו בונים מבחינה רוחנית את בית המקדש. אומר רבי, טוב, גם זה לא ביאור מספיק. למה? כי סוף סוף אי אפשר לומר את זה שהוא לא זז. הוא זז. הוא זז מבית מקדש פיזי לבית מקדש רוחני. ומה לשון הוא אינו זז אפילו לא בעולם הזה? אם היה כתוב לא זז בלי לפרט, הייתי אומר טוב, הוא לא זז רוחנית. אבל אם כתוב אינו זז בעולם הזה, אז מה הכוונה בעולם הזה? שגם פיזית הוא לא זז. אז מה אתה אומר לי שאתה מסתפק בכך שאתה תלמד את העניין של בית המקדש ובזה תקיים ברוחניות את הבניין? זה נקרא שזה זז ממצב גשמי למצב רוחני. אז לכן אמר הרב עצמא צדק, כל הביורים האלה לא משתלבים. מה הביור שהכי משתלב? שהרב עצמא צדק אומר, שמה הפירוש אינו זז? בזה שמקיימים את המצווה לבנות בית כנסת, בזה הוא לא זז, ככה יוצא. אבל הרבי אומר, גם זה לא מובן. הרי סוף סוף בית כנסת נקרא מקדש מעט. הוא א', הוא לא במקומו, והוא מקדש מעט. אז אם הוא מעט, אז הוא לא כמו המקדש המקורי. אז אם הוא לא כמו המקדש המקורי, אז זה זז. אז זה לא באותו מצב. אז אם זה לא באותו מצב, אז מה הפירוש אינו זז? אז מה הרווחתי בזה שהבאתי? אמנם נכון, הבאתי בניין פיזי היום, אבל זה לא באותו מקום ולא באותו קדושה לכאורה. אז מה קורה פה? אז פה הרבי מחדש דבר נפלא ביותר בפשט של המצווה ועשו לי מקדש. הרבי מחלק את המצווה הזו לשניים. יש במצווה הזו שהתורה מספרת לנו את מעלת בית המקדש ושכנתי בתוכם, שיש שם שכינה ויש שם קדושה ויש שם מעלה, ברור. אבל זה לא החלק של הציווי במצווה על האדם ועשו לי מקדש. מה מתכוונת התורה כשהיא אומרת ועשו לי מקדש? מה המשמעות של המצווה הזו? מה התוכן המעשי של המצווה הזו? ברגע שנבין את התוכן המעשי של המצווה המקורית ועשו לי מקדש, נבין שאין שום שינוי במצווה הזו עד היום הזה, ודווקא לפי הביאור של הרב עצמו. הרב מסביר כך. הדבר מתבסס על קטע מעניין בזוהר, אבל נראה בסופו של דבר שזה לא רק זוהר, זה הלכה ברמב״ם, אבל זה מתבסס על דברי הזוהר. הזוהר אומר כך, נקראת לשונו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אומר הזוהר, ועשו לי מקדש סתם. מה זה סתם? סתם זה נקרא שהבית, כתוב עשו לי מקדש סתם, לא כתוב איפה. נכון? לא כתוב ועשו לי מקדש בירושלים, ועשו לי מקדש גם בפועל ממש, בפעם הראשונה זה היה במדבר בכלל. לא כתוב איפה, ועשו לי מקדש. מה אומר הזוהר? מה המשמעות? אומר במפורש הזוהר, דכל בית כנישתא דאלמא, כל בית כנסת שקיים בכל מקום בעולם, מקדש עיקרי, זה נקרא מקדש. כך אומר הזוהר. ובראיה מאמנה, ראיה מאמנה זה חלק בזוהר שמיוחס למשה רבינו, הוא אומר את זה בצורה יותר מפורשת. כתוב שם כך, פקודה, פקודה, זאת אומרת מצווה, הוא מפרט שם רשימת מצוות. הוא אומר, פקודה יוטט, מהי המצווה היוטט? למבני מקדשה, לבנות בית מקדש, או בקנישתה, בית כנסת, לטאטה, פה למטה, כגוונה דבי מקדשה דלעילה, כמו הבית מקדש שנמצא למעלה. כמו דאמר, כמו שהפסוק אומר, מכון לשבטך פעלת השם. ואז הוא מסביר, דאית צריך למבנה בית מקדשה לטאטה, צריך לבנות בית מקדש פה למטה, לאיזה מטרה? ולצלה בגבי, מה זה נקרא לצלה? להתפלל שם צלוטה בכל יומה, להתפלל שם תפילה בכל יום, למפלח לי לקוד לשבריחו, להתפלל ולעבוד את הקדוש ברוך הוא, דאת צלוטה, שהרי תפילה אקרי עבודה, נקראת עבודה. לי זה נקרא שזה לא נפסק. מה המשמעות של המצווה? וגם בלשון הרמב״ם, עד פה קראנו את הזוהר, מה הרמב״ם כותב בהלכות בית הבחירה, ממש בהתחלה, מה הוא כותב שם? מצווה תעשה, מה היה המצווה תעשה? לעשות בית להשם, זה כתוב על הפסוק ועשו למקדש, אז מה הפירוש? לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בקורבנות. עליך מוטלת מצווה, אתה לא ממשיך את השכינה שם, אתה לא, זה לא משנה לך מה רמת הקדושה שתהיה שם, אתה צריך לבנות מקום קבוע, גשמי, ששם אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא.
להקריב קורבנות.
בזמן, נכון, להקריב קורבנות זה אופן אחד, ולהתפלל זה עוד אופן. נכון, זה עוד אופן, אבל הרעיון של המצווה כמצווה הוא לבנות מקום שמיוחד מבחינתך. מה אני עושה במקום הזה? אני עובד שם את הקדוש ברוך הוא. באיזה צורה אני עובד את הקדוש ברוך הוא? אז זה משתנה כמובן לפי הזמנים ולפי הצורות. אתה עובד את הקדוש ברוך הוא, זה הכוונה. ודאי שמבחינת הקדושה אי אפשר להשוות בית כנסת לבית המקדש, זה מקדש מעט, אבל מבחינת הרעיון, אותו רעיון, בנינו מקום קבוע גשמי לעבוד את השם. המצווה הזו היא אותו מצווה שהייתה במשכן ובגלגל ובנו ובגבעון ובירושלים, וגם היום בנהריה או באילת או בכל מקום בעולם. הרעיון של המצווה היא אותו מצווה, ודווקא לפי הביאור הזה אינו זז לעולם. זה לא זז לעולם, כל הביאורים האחרים זזים, או שזה נגנז, או שזה רוחני, או שזה מבחינת הבניין רוחני, אבל זה לא קיום. וזה פשוט מבט חדש להבנת המצווה. החלק שמוטל עלינו במצווה לא זז לעולם, זה קיים תמיד. ובסיום הדבר הרבי עוד מוסיף דבר נפלא ביותר. הוא אומר, מבחינה מעשית לקיים בפועל ממש את המצווה תעשה כפשוטו, אין ספק שאיפה מקיימים את זה? שמונים בית כנסת. אתה בונה בית כנסת בשכונה, בעיר, אתה משתף את כל הקהל, כל אחד משלם משהו, נותן, או שממשיכים ליפות את המקום וכן הלאה, מקיימים מצוות ועשו למקדש. אבל הרי יש מדרש ידוע, השלה הקדוש אומר את זה, בעוד מקומו זה כתוב, שמה הפירוש ושכנתי בתוכם? הרי השאלה הידועה, כתוב מקדש שזה לשון יחיד ובתוכם זה לשון רבים, אז מה המדרש אומר? מה זה בתוכם? בתוך כל אחד ואחד מישראל. זאת אומרת, שמה מרומז כאן? שאתה, איפה תקיין את המקדש הזה? בתוכך. לא רק בבית כנסת השכונתי או בעיר, אלא בתוך כל אחד ואחד מישראל, בבית הפרטי שלך, בלב שלך, בפינה שלך, מוטלת עליך החובה לבנות את המקדש. ועשו לי מקדש, אומר הרבי, שאם יהודי קובע חדר בבית שלו. יש אנשים שיש להם, שמעתי, יש אנשים שבונים בית, יש להם חדר שנקרא חדר קודש. זה חדר שזה מיוחד להתפלל. הרבי אומר, אדם שקובע חדר בבית שלו לתפילה, או לחילופין, אין לו אפשרות שיהיה לו חדר תפילה, אז אבל בבית שלו הוא קובע, כשאני מתפלל בבית, או כשאני לומד בבית, יש לי מקום שבו אני לומד. אז ברגע שאתה קבעת מקום ואתה אומר טוב זה המקום שקבעתי מקום שבו אני עובד את הקדוש ברוך הוא, קיימת באופן אישי אצלך בבית מצוות ועשו לי מקדש באותו רעיון. והרב אומר זה לא רק באופן רוחני, זה חייב להיות בנייה. בנייה זאת אומרת זה חייב להיות דבר גשמי ממשי כמו בבית המקדש. הרב אומר דוגמה, יש לך בבית ארון שקבוע בקיר, ארון ספרים שמונחים שם ספרי קודש. אז מה זה ארון בשבילך בבית? זה מקום גשמי שקבעת זה המקום בשביל עבודת השם, פה יש ספרי קודש בשביל עבודת השם. או שיש לך שולחן בסלון שאת אומר שאני לומד תורה, זה על השולחן הזה אני לומד. אז יש לי שולחן גשמי שעל השולחן הזה אני עושה עבודת השם, זה מעין קיום מצוות ועשו למקדש ושכנתם בתוכם. הרבי מוסיף, ואם נרצה יותר מזה, זה לא רק מקום של תורה בבית או תפילה בבית, זה גם מקום שאתה, אם אתה מכניס אורחים הביתה, נותן להם מקום לישון בבית שלך. אז המיטה שאתה קבעת לאורח לישון זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. מדוע? אומר הרבי, כי בית המקדש הוא היה בית של שלושת העמודים, הוא היה בית של תורה, הוא היה בית של תפילה, הוא היה בית של צדקה. הרבי מפרט, הוא היה בית של תורה, כמו שאנחנו יודעים שדבר ראשון היה בתוך קודש הקודשים, היה את הארון שבו היה ספר תורה והיה לוחות, היה גם סנהדרין שישבו שם. למה קוראים לזה הר המוריה? מוריה, שמשם ההוראה יוצאת. זאת אומרת זה היה מרכז התורה של עם ישראל, היה במקדש. זה היה גם עניין של תפילה, א', קורבנות זה כמו תפילה, וגם יש את הפסוק המפורש כי ביתי בית תפילה ייקרא. זאת אומרת אפילו לכל העמים, אבל אנחנו לא מפסידים את המעלה שזה בית תפילה, מקום ששם היהודים משתחווים לקדוש ברוך הוא, מתפללים לקדוש ברוך הוא. כהן גדול נכנס, מה הוא עשה בקודש הקודשים? מתפלל תפילה, תפילה קצרה, מקום של תפילה. וזה גם מקום של צדקה. א', כל השפע של גשמיות לעם ישראל יצא מהשולחן עם לחם הפנים, מהמנורה, זה המרכז של הממון לעם ישראל. זאת אומרת זה נותן שפע גשמי לעם ישראל. חוץ מזה ידוע שבבית המקדש הייתה לשכה שקראו לה לשכת חשאין, היה שם קופת צדקה שאנשים היו נותנים, אנשים היו נותנים כסף בחשאי, והלשון הוא שם עניים בני טובים היו מתפרנסים משם, היו פשוט היה קופת צדקה לתת ליהודים להחזיק אותם. זאת אומרת בית המקדש היה מקום שמה היה עניינו? תורה, תפילה וצדקה. אז אם אתה בונה בבית שלך מקום קבוע ששם אתה לומד תורה, שם אתה מתפלל, שם אתה נותן צדקה, וכמו שהרבי דיבר שבמטבח יקבעו קופת צדקה לקיר שיהיה קבוע, אתה מכניס אורחים לבית שלך, אז אתה בעצם הופך את כל הבית שלך, אתה לא צריך חדר קודש, כל הבית שלך הופך להיות בית מקדש, ואתה מקיים במובן מסוים ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. וזה ביור נפלא ביותר שאפשר פשוט לקיים את המצווה הזו הלכה למעשה. והרבי הוא מדגיש שזה לא רק אב הבית, ראש המשפחה, אלא כמו בבית המקדש המצווה היא אנשים, נשים וטף. אז גם הילדים הקטנים, כמו שהרבי דיבר שהחדר שלהם יהיה לזה את השלט חדר צבאות השם, ובחדר שלו יהיה לו מדף, שיהיה לו מדף עם ספר קודש, ויהיה לו קופת צדקה בחדר שלו, אפילו ילדים קטנים. זאת אומרת הילד הקטן עושה את הבית, החדר שלו בית מקדש, מדף לתורה, לתפילה, לצדקה. והנשים בזה שהן מבשלות את האוכל לאורחים, בזה שהן נותנות את הצדקה ומעצמה מתפללות גם בבית. זאת אומרת כל אנשי הבית שותפים לקיום המצווה הזו שעשו למקדש, והכל נבנה על הביור שהרבי עצמו צדק הוסיף הבנה חדשה במצווה הזו. וזה מעניין מאוד שזה פשוט פותח לנו, מרחיב לנו, מממש לנו את העניין כפשוטו. בוודאי ובוודאי שמבחינת השכינה והקדושה אינו דומה המקדש מעט למקדש הגדול. המקדש הגדול זה משהו אחר לגמרי, וכולנו בעזרת השם נזכה להיות במקדש הגדול, בבית המקדש השלישי, שם יתקיים העניין כפשוטו. אבל גם ברגע זה, בזמן הגלות, יש לנו יכולת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כפשוטו ממש.